מה, היה ויכוח הזה ושכחתי?
שום דבר מותר,
כל בסדר. טוב, יאללה. מישהו זוכר איפה היינו? ספר שם סובייטיק, מעולה.
קוראים לאדם עובד.
כן.
שימי יחידות עם דגש. אחרות האדם ביחס לטבע.
מה?
אחרות האדם ביחס לטבע.
נכון.
עשינו את יחידות ובדידות. יחידות ובדידות.
לא, יחידות ובדידות עשינו.
כן, עשינו. עכשיו אנחנו באחרות האדם ביחס לטבע.
טוב. הניסויים עמוד 35. הניסויים, פסקה אחרונה, אינם רק שותפות אלא קהילה קיומית. האדם הראשון פגש בחווה. לא, עוד לפני זה, שלא פסקה הקודמת.
עוד חשוב.
מה, נכון?
כן.
נשוב אל הפסוק, פסקה שלישית בעמוד. לא טוב היות האדם לבדו. מבקשים לנו לדעת למה התכוון השם אלוקי באמרו פסוק זה. האם ליחידות או שם לבדידות? אנחנו דיברנו פעם שעברה על שני דברים שונים. א', עובדה שהאדם, העניין של יחידות, שאדם פשוט נמצא בפועל בלי חבר, בלי אנשים. ודבר שני, על מקום נפשי יותר. זאת אומרת, העובדה שאדם מרגיש בודד. אמרתי שלפעמים אדם יכול ללכת באמצע תחנה מרכזית, שהוא ממש לא יחיד, הוא מוקף בעוד עשרות אלפי אנשים, אבל הוא מרגיש מאוד בודד. ואדם יכול לצאת לטפס על איזה הר כשכל האומה מאחוריו, והוא אומנם יחיד, אבל הוא ממש לא בודד, הוא מרגיש את התמיכה, הוא מרגיש את החום. זאת אומרת, שתי דברים נפרדים. אז הרב סולובייצ'יק דיבר על זה שיחידות זה דבר שגם שייך לרמה הטבעית של האדם. אבל בדידות זה משהו שקיים רק ברמה האנושית, הנוספת הזאת. כשכתוב לא טוב להיות האדם לבדו, לפני שהאיש, החווה, נוצרה. נשוב אל הפסוק לא טוב להיות האדם לבדו. מבקשים לנו לדעת למה התכוון השם אלוקים אמרו הפסוק זה. האם ליחידות או שמא לבדידות? שהרי תיבת לבדו כשלעצמה סובלת כאמור את שתי הפרשנויות. אני מאמין שניתן למצוא את התשובה לשאלה הזו בניסוחן הקצר של חמש מילים אלה. התורה יכולה הייתה לומר לא טוב לאדם להיות לבדו. אך תחת זאת בחרה בסדר אחר של מילים לא טוב להיות האדם לבדו. ומהו ההבדל בין שני הניסוחים האלו? הראשון ניתן להתפרש כקביעה כי אין זה טוב לאדם להיות לבדו. השני, להיות האדם לבדו הוא דבר לא טוב. זאת אומרת, השאלה היא מה שאני אומר, זה קביעה עובדתית. לא שווה, לא כדאי, לא מומלץ, כן? שזה קביעה עובדתית. או שאני בא ואומר, לא טוב להיות האדם לבדו, זה לא מוסרי, זה לא נכון, כן? לא טוב לגנוב. למה לא טוב לגנוב? לגנוב זה לא טוב, למה? אפשרות אחת, למה לא טוב לגנוב? כי יתפסו אותך משטרה, ויכניס אותך לכלא, ויהיה לך לא נחמד. כן? אפשרות אחרת, מה זה? לגנוב זה לא טוב.
מוסרית.
זה לא מוסרית. מוסרית, זה, הפעולה עצמה היא לא פעולה טובה. הפעולה היא פעולה רעה. לא כי זה טוב לך או לא טוב לך. הפעולה עצמה, מצד עצמה. פה הוא אומר דבר מרחיק לכת וחשוב מעין כמותו. האדם כשהוא לעצמו אינו יכול להשיג. לו השתמשה התורה בניסוח הראשון, היה עולה מדברי הכלל תועלתני. אם הניסוח היה לא טוב לאדם להיות לבד, זה הכלל תועלתני, גם חשוב, אבל כלל תועלתני. האדם כשהוא לעצמו אינו יכול להשיג מה שיכולים להשיג שני אנשים. הוא זקוק לעזרה מנקודת מבט תועלתנית. כן, לא מומלץ, אתם יוצאים לקרב, לא מומלץ לזכור ללכת לבד לקרב, תיקח עוד מישהו. אתה הולך לגור, לזכור דירה, תזכור עם עוד מישהו. אתה יוצא לטיול, תצא עם עוד מישהו. אתה לומד גמרא, תלמד עם עוד מישהו. למה? מוסרית זה רע ללמוד לבד? לא. אתה רוצה ללמוד גמרא לבד? אין בעיה. אולי, לא בטוח. אולי יש דברים מוסרי, אבל זה לא הטענה, נכון? למה אנחנו ממליצים לכם ועוזרים לכם שיהיה לכם חברותה? כי בפועל זה יותר טוב. אתם מדברים, אתם אומרים סברה, ומישהו בא ואומר לכם, לא, צריך לחשוב אחרת. אז אתם אומרים לו ככה, אומרים לו ככה, והלימוד מופרה, נהיה הרבה יותר פורה. אבל הוא אומר לא, פה כתוב לא טוב, לא כתוב לא טוב להיות לבד, כתוב לא טוב להיות האדם לבדו. הניסוח האחר זה העומד לפנינו בכתובים נושא בחובו משמעות שונה. להיות האדם לבדו הוא דבר לא טוב, והרי לפנינו קביעה מוסרית ישותית. קיום אנושי מצב של בדידות הוא לא טוב, הוא לא זכה לאישור האלוקים, והרי הוא חושף בפנינו צורה בלתי מושלמת של קיום. אי אפשר לו לאדם ולא אותו עוזר אשר האלוקים ביקש להעמיד לצידו, לא רק מהטעם המעשי אלא מהטעם האונטולוגי הישותי. האדם זקוק ישותית לעוזר, לאדם אנושי אחר שישלים את קיומו ויעניק לו משמעות קיומית וכיוון. אני לא חושב שאתם מבינים איזה פצצה הוא זרק. מה שהוא אומר זה שהקדוש ברוך הוא, למה הוא ברא את חווה? כי הוא היה נחמד כלפי האדם? הוא הסתכל על האדם ואמר ובכה, כמובן שלא, אני אומר בלשון מטאפורי, כן? ובכה ואמר, אוי איזה מסכן, בוא ניתן לו מישהי שיהיה לו יותר נחמד? לא, ממש לא. ממש לא. למה הקדוש ברוך הוא ברא את חווה?
כי עולם בלי אדם שאין לו את חווה זה עולם
לא טוב, לא מוסרי. חסר פה משהו, פגום פה משהו. אדם אנושי שחי לבד, יש פה משהו לא טוב. לא שלא כיף בלי בת זוג. לא אומרים, כדאי לך להתחתן, למה כדאי לך להתחתן? כדאי להתחתן, יותר נחמד, שמישהו שחפש לך את הבגדים, אכן עליך אוכל נחמד, כיף סתם ככה שאפשר לפטפט עם מישהי, מאוד נחמד. לא, זה גם, זה מאוד נכון, אבל זה לא הנקודה פה. תבינו, זה לא הנקודה. הנקודה פה אומרת שמוסרית, אדם צריך לחיות ולחלוק את עולמו עם הזולת. זה דבר מאוד 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 חשוב. מאוד חשוב. אתם, יש נטייה, נטייה באדם, לשמור על עולמו הפנימי לעצמו. וזה דבר שיש בו הרבה דברים טובים. יש נטייה כזאת באדם, שאדם אוהב לשמור את עולמו הפנימי לעצמו. יש לו מסוים שהוא לא אוהב לחלוק עם הזולת, וזה דבר טוב. אבל חשוב ערכית שאדם יחיה עם עוד מישהו, ויחלוק עם עוד מישהו את עולמו הפנימי. לא כי זה טוב לו, זה טוב לו. זה טוב לו מאוד, זה מאוד טוב לו, אבל לא בגלל זה, כי זה מה שראוי להיות. כי אדם שחי לבדו זה חיים חלקיים. זה כמו שהאדם שקשרו לו את היד מאחורנית, כן? תבינו, לחלוק, אדם חייב לחלוק את עולמו הפנימי, עם בית הזוג שלו, חייב. כן? כמו שאדם שקשרו לו מאחורנית את היד, והוא נועד להסתדר רק עם יד אחת. עכשיו אומרים, הוא מאוד נהנה מזה שהוא מסוגל להסתדר רק עם יד אחת. עכשיו מרשים לו להשתמש ביד השנייה. אז אני יכול להגיד לו שני דברים. אני אגיד לו, א', תשמע, חבל שלא משתמש ביד השנייה. הוא אומר, חבל, עכשיו עד שהראש שלי יתרגל, יהיה לי קשה, מבלבל אותי, נוצר כיד אחת. אז אני אגיד לו, א', אתה טיפש. תתאמץ קצת, תהיה לך שני ידיים. אבל אתה לא רק טיפש, אתה לא בסדר. אם קיבלת כוחות מהקדוש ברוך הוא, אתה צריך לנצל אותם. אתה צריך להביא אותם לידי מיצוי. את העולם צריך להביא לידי מיצוי. יש לך כוחות, תשתמש בהם. אני זוכר, אני חושב שציטטתי איזה פעם, איזה מישהי חבדניקית, חרדית מכפר חבד, שראינו אותה עיתון והיא מתעסקת, אני חושב שהיא פרסומאית, אז אמרו לה, מה בעלך אומר על זה? אז היא אמרה, בעלי אומר שאם הקדוש ברוך הוא נתן לי כוחות ויכולת, מי אני שימנע ממך לבוא ולהביא אותנו לידי מיצוי? אבל פה הנקודה הרבה יותר משמעותית, הקדוש ברוך הוא נתן אותנו ונתן בנו עולמות פנימיים, אנחנו אמורים לחלוק אותם עם עוד מישהי. לא טוב זה לא מוסרי. אדם שלא מתחתן, עוד פעם תראו. א', אתם לא צריכים עכשיו לרוץ ולחפש לכם מי שיתחתן איתו, הכל ביתו בזמנו. וב', ברור שאדם מתחתן עם מישהו, צריך למצוא מישהי מתאימה. הוא לא יכול סתם להתחתן עם מישהו שלא מתאימה לו. אבל המוטיבציה להתחתן צריכה לנבוע לא רק מרצון, אלא גם מהבנה שזה מה שנכון לעשות. זה גם רצון, אבל גם זה שנכון לעשות. הניסויים, אני ממשיך, הניסויים אינם רק שותפות אלא קהילה קיומית. זאת אומרת, זה הכי הפוך שאפשר מהגישה הנוצרית. הכי הפוך שאפשר. הגישה הנוצרית רואה את כל הקשר בין איש ואישה כדבר מגעיל. כדבר מגעיל. איך ספויה. לא לעשות, הם בני אדם, נו בסדר. כן? כל הקשר הזה, הקשר הפיזי וכו' במיוחד, אבל כן, לכן האידיאל מה הוא? לא להתחתן. אצלנו לא רק שמותר, לא רק שמומלץ, מי שלא מתחתן הוא לא בסדר. מי שלא מתחתן הוא לא בסדר. לכן כלומר, כל הנזיר נקרא חוטא. הנזיר שלנו, אפשר עכשיו איזה נזיר הוא. הנזיר שלנו יבוא לנוצרים, יגידו לו, אתה נזיר אתה? אתה אפילו לא נע. אולי נז קצת, אתה לא נזיר, מה זה נזיר? לא שותה יין, לא מסתפר ולא נטמא למתים. וואו, אצלנו נזיר זה הלכו למדבר יהודה, תראו מה זה נזירים. כן, אבל אפילו כזה נזיר אומרים נזיר ומתח חוטה, כן? כי יש דרישה מהאדם ערכית לעשות את זה. אז במיוחד אחד כמה וכמה שפה יש דרישה לא טוב להיות אדם לבדו. שמואל אומר לי פה שחובה על האדם להתחתן, לא רק בשביל פרו ורבו. להתחתן זה לא איך היא תמצא כדי להיות בעל או כדי להוליד ילדים, זה גם, אבל קודם כל בראש ובראשונה זה החיים, השותפות הקיומית הזאת. הניסויים אינם רק שותפות אלא קהילה קיומית. אדם הראשון פגש בחווה וכך נולדה לא רק שותפות מוצלחת אלא גם קהילה ישותית חדשה. לא נזקק אדם הראשון לשותף רק מטעמים מעשיים, כדי להקל על קשיו הכלכליים, לסייע לו לפרוט ולרבות, או לאפשר פורקן מספק ליצריו, לא היה צריך לברוא את חווה. בפרק א' של ספר ראשית יהודים אנו שאלוקים ברא זכר ונקבה. פרק א', זוכרים? מה זה פרק א'? אדם הטבעי. האדם הטבעי, הם שניהם נכונו במיונות ובכישרון וכושר התמצאות וביכולת הטכנית לשלוט על סביבתם. הזכר והנקבה יכולים היו להקים שותפות או חברה דינמית ורווחית אשר תדאג ביעילות לכל הצרכים האנושיים, אין שם כלכלים, פיזיולוגיים או פסיכולוגיים. לא היה שום צורך לאדם הטבעי לפגוש באישה חווה, כיוון שכבר הייתה לידו נקבה שיכולה הייתה להיות לבן זוג נפלא מכל בחינה מעשית. האדם הטבעי שהופיע בפרק א', היה לו אחלה עם האישה הטבעית שהופיעה בפרק א'. זה היה מעולה. כל ימי וזה, היא חיפשה לו את הבגדים, והיא הכינה אוכל, והיא דאגה שלא יצא עם חולצה ורודה ומכנסיים ירוקים מהבית כי זה לא מתאים, והיא דאגה שהוא הולך להסתפר כשצריך, והיא דאגה לילדים, והיא עשתה את כל מה שצריך לעשות. זה מצוין. אבל בפרק ב' אומר הרב סולובייצ'יק, מה נולד לנו? בסיס הזוהר, מה שראינו, מה נולד בפרק ב'? האנושות, האדם האנושי, האנושיות שבאדם. תראו, האנושיות הזאת זה סוד גדול של התורה בכלל. אחד הדברים דווקא שאני חושב שמאוד מתפתחים בצורה יפה דווקא בתרבות המערבית, זה דווקא לשם שינוי עשתה משהו טוב הפעם. כשמסתכלים על התרבות המערבית מלפני 40-50 שנה, אפילו 30 שנה, אז הדמויות שהציגה תמיד היו דמויות מופת שלא היה בהם אפילו משהו אנושי. תסתכלו גם על הפסלים של כל מיני דוגמאות, אנשים מאוד שלמים, מאוד גדולים, מאוד ממדיים. התרבות היוונית הזאת שהריצה מאוד את הגוף, כמו שאתה מתעסק יותר עם הגוף יותר נראה, אתה פחות מתעסק עם האנושיות של האדם. אנושיות מטבעה דורש גם חסרונות, גם חולשות, כן? הדמויות האלה של סופרמן, סופרמן הוא לא אנושי. אדם אנושי צריך גם לדעת לפחות למשל, נכון? הגישה שהייתה פעם, צנחנים לא בוכים, היה גישה כזאת, חיילים לא בוכים. מה בוכים? מי בוכה? מה אתה בחורה שאתה בוכה? זה הניח שהדמות האידיאלית זה דמות טבעית, לא דמות אנושית. דמות אנושית בוכה, דמות אנושית יש לה כאב, דמות אנושית יש לה בדידות, דמות אנושית יש בה משהו אחר מעבר לכל הדברים האלה. דמות טבעית, בכי, זה חולשה. אתה לא מספיק חזק? בשביל זה אתה צריך לבכות? זה דמות טבעית. דמות אנושית זה אחרת. כן? פה נולד אדם אנושי. אני רוצה פה להגיד משהו. מה השעה עכשיו? אחד הדברים הכי משמעותיים בקשר בין זוג ובין בני זוג זה, תשימו לב, זה מתחיל גם פה. אין פה בכלל לקשר הפיזי, נכון? בדידות לא קשור לקשר הפיזי. מה חסר לו? נכון? מה חסר לו? איזה קשר?
נפשי.
נפשי, נכון? קיומי. זה מה שחסר, לא טוב עוד על הנבדו, בשביל מה חווה הופיע? פרק א', חווה למה הופיע? נכון, וגם בשביל לפרוט ולרבות, כמו הפיל והפילה, נכון? בפרק ב', האישה הופיעה בראש ובראשונה כדי ליצור קשר נפשי. אני רוצה להגיד לכם כמה מילים על זה. יצא לכם להיחשף פעם לחבר בחדר או משהו? מכירים? אוקיי. יוצא להם לדבר לאנשים שיש להם חברה, יוצא להם בערך לדבר כמה שעות כל יום איתם. לא הכרחי, אל תלחצו, כן? שיום אחד תצאו עם מישהו ותגיד, רגע, אנחנו מדברים כמה שעות, זה לא בסדר. כן, אבל זה קורה שמדברים, והרבה פעמים זה נתקע במציאות שההורים לא זוכרים שכשהם יצאו זה היה ככה, ואז הם באים ואומרים, מה יש לכם לדבר כל כך הרבה שעות ביחד? מה קרה? אתמול דיברת איתו 3 שעות, היום את מדברת איתו עוד שעה בטלפון, על מה? לא קרה כלום. גברת, את קמת בבוקר, הלכת לאוניברסיטה, מכללה, התנדבות, לא יודע מה, חזרת, קצת דיברת עם חברים, מה יש לספר לו לך הרבה? מה את מספרת לו? על מה אתם מדברים? על מה הם מדברים? אתם יודעים? הם מספרים, כל אחד מספר מה עבר עליו. היום נכנסנו לשיעור והמורה עשה ככה, המורה עשה ככה. זה באמת מעניין?
זה באמת מעניין? לא באמת יש עניין בסיפור הספציפי. סתם...
זה להכיר את הבן אדם.
זהו. יותר מזה, הרבה יותר מזה, הרבה יותר מזה.
זה לראות איך האדם הזה עבר את היום מבחינת תואר אישי.
ומה זה אכפת? זה ממש משעמם. הם יושבים. נו, נו, ומה? אתם יודעים מה?
נגיד
לחלוק, לחלוק.
דווקא הדבר הפשוט.
לחלוק עם האחר את העולם הנפשי שלנו. אני מספר על הרגשות שעברו למשך היום. נכנס לשיעור אדם בביתו, היה משעמם. לא ידעתי מה לעשות. רציתי לצאת, אבל לא היה לי נעים מהרב. ככה דיבר וזה, אז מה אני אעשה? בסוף עשיתי כן, מקבל שיחת טלפון, יצאתי החוצה. זה אירוע מסוים שעבר עלינו, נכון? זה משהו מסוים שעבר עלינו. אנחנו חולקים אותו עם הזולת, אנחנו כבר לא עוברים אותו לבד. אנחנו לא מתמודדים כבר עם זה לבד. לא קרה כלום. אתה סיפרת את זה לבד הזוג שלך, היא שמעה, הקשיבה, זהו, זה מה שקרה. אבל מה שקרה זה שמעכשיו העולם הזה הפך להיות עולם משותף. הוא לא רק עולם שלך. ואתה שמעת מה קרה לה. ואיך פתאום נפלה לה מחברת למים והיא לא יודע מה לעשות, הלכה ושמה את זה במייבש, המייבש שרף את הדפים ולא יודע מה זה, ו... סיפרתי סיפור קצת מצחיק, אבל זה עוד אולי יש איזה עניין לשמוע אותו, אבל בסדר, אנחנו מציפור הרבה הרבה יותר נדושים, אבל בסדר. כאן אני בבוקר לתפילה, הגעתי בחוש 5 דקות, מה זה התבאסתי, אני שונא את זה, שאני מגיע באמצע פסוקת הזמרה, ואז אתה מתחיל לרוץ אחרי החזן. מה זה?
זה כבר בסוף.
5 דקות זה בסוף? יש שם מניח תפילים. אתה מתחיל לרוץ אחרי החזן, מה זה התבאס אותי? מה סיפרתי פה? לא סיפרתי, אפשר לספר משהו טכני. קמתי, הגעתי 5 דקות אחרי הזמן, נכון? שזה יהיה הדבר הכי משעמם בעולם. אבל אם אני מספר את מה שקרה לי, זה הדבר הכי מעניין בעולם. וזה בסיס המשמעותי ביותר לקשר הנפשי. הסיפורים האלה. הסיפורים האלה. הדברים האלה. מה שקורה שאנחנו חולקים עם בת הזוג שלנו, את העולם הפנימי שלנו. זה אותה בדידות. אז זה נכון ש... כמו כל דבר בחיים, כשאני דיבר אתכם על בדידות, אז בטח חשבתם לעצמכם, איך אדם מתמודד עם קשיים נוראים לבדו? איך כנגד, החברים שלו לא יודעים מה עובר עליו, והוא לא מספר לאף אחד. איך שני האחים שלו טבעו ביאור, והאימא שלו עשתה ככה, והוא לא מספר שום דבר, והוא לבדו, וכל הקשיים שלו לבדו. ואף אחד לא יודע שהוא, איך קוראים לזה, שלא יודעים לקרוא לפי הסדר, שצריכים... הוא דיסלק והוא לא יודע והוא מסתיר את זה כל הזמן זה, ואז פתאום פגש מישהו וסיפר לה את הסיפור הזה ועכשיו הוא לא בודד. זה לא בדרמות הגדולות, הבדידות הזאת, הבדידות והשותפות והקהילה הקיומית הזאת באה לידי ביטוי דווקא בדברים הקטנים. כל דבר קטן קושר, כל דבר קטן קושר. אלא מה? ופה תדעו לכם, יש מום גדול מאוד לגברים. אנחנו בעלי מום. אנחנו חושבים שיש משהו גברי בזה שאתה לא מספר על הקשיים שלך. אני מציג את זה עכשיו בצורה כאילו מאוד קיצונית, אבל יש משהו כזה, אנחנו גם מחונכים כך, אנחנו גם גדלים בחברה גברית, שבה באמת אם מישהו יבוא ויספר, יספר לכם סיפור עם איזו חולשה מסוימת, לפעמים יתחסו לב כבחיין, בטח בתיכון, היום בישיבת הסדר אתם יותר בוגרים ברוך השם, אבל גדלים ככה, נכון? אסור להראות חולשה, ואז מה שקורה זה שאנחנו לא יודעים לחלוק, לא יודעים להקשיב, ולא יודעים לדבר, וזה גורם נזק עצום לגברים ולנשים. אנחנו אוהבים לשמור על הסודות שלנו בפנים, אוהבים את זה מאוד. יש גם איזו תחושה של מישהו שעושה עם יד אחת, מה שאמרת לכם, הכל, מצליח עם יד אחת ככה, מסדר הכל, מרגיש גבר. כי מי ילדות, אמרו לו, מה אתה משתמש בשתי ידיים? איזה פרש. נכון, אז הוא למד להשתמש ביד אחת, והוא יודע שמשתמשים רק ביד אחת, אבל זה פשוט אסון. זה ממש אסון, אז צריך לדעת את זה, להבין את זה. זה לא בושה לחלוק משהו קיומי, זה גם לא כדאי לחלוק משהו קיומי, זה חובה ערכית לחלוק את הדברים הקיומיים עם הזולת. זאת חובה ערכית, צריך לזכור את זה. זה לא רק חובה ערכית, זה גם מה שמאוד מאוד מטפח את הקשר, צריך לדעת את זה. אחת הבעיות הקשות של בני זוג, אחרי שהם מתחתנים ויש כבר טרדות ש... לפני החתונה, מה היה להם לדבר? רק על כל אחד על מה שהוא עבר, אחד עם השני. אחרי החתונה, וזה על מה הם מדברים? על הביטוח הלאומי, על דואר, על הנזילה שהייתה, זה שצריך להתקשר לשירות של המכונת חשמל, זה שהילד בגיל, בבן שלוש, הגננת אמרה שצריך לטפל בזה, והוא עושה ככה, והוא עושה ככה, ומי לא צריך לשטוף כלים, ולראות מתי מכינים את השבת, ואת מי מזמינים לשבת, ומתי נוסעים לשבת הבאה, ומתי מארגנים את... סתם, בלי לחשוב, אני אתן לכם 12 דוגמאות. ואז פחות פחות מדברים על מה עבר על כל אחד ואחד. ואז יכול לקרות דבר מאוד מאוד גרוע. אחד הדברים הכי גרועים שיכולים להיות. חיזר מלמד. אז מה שיכול לקרות, זה שעם בת הזוג, האדם לא מדבר על העולם הפנימי שלו. כי יש לו המון סידורים לעשות. אז עם מי הוא מדבר? אדם דוס. עם מי הוא מדבר?
השם.
השם הלוואי.
עם הרב.
עם המזכירה. לא, סתם, באיזה שיחה ככה. במשרד. חבר במשרד זה יותר טוב, לפעמים זה מישהי. שעוד פעם, אין פה משהו... הכל לפי כללי הקשרות. האדם מתחיל לחלוק, הוא מרגיש צורך לחלוק, יש מי שנחמדה וכו'. שום דבר אסור לפי ההלכה, נגיעה, חס ושלום, לא קרבה, לא זה. אבל האדם מתחיל לחלוק. ויכול לקרות מזה פתאום קשר נפשי. אדם צריך לדעת, אתה לא מדבר על זה, וזה מה שממשיך, שאדם צריך לדעת שהעולם הפנימי יש לו מחויבות לחלוק אותה עם בת הזוג שלו. לפעמים אין לו חשק. אם קורה שאדם מאוד תרוד, עייף, וזה אין לו חשק, אבל אדם צריך לדעת את המחויבות שלו. אחרת, האהבה דורכת. האהבה זה הקשר הקיומי הזה בין השאר. לא שאני... אף אחד לא יודע איך יוצרים אהבה, איך היא נוצרת. אבל זה מתדלק את האהבה. זה חלק מאותה אהבה, מאותו קשר קיומי. אדם שלא חולק עם בת הזוג שלו את העולם שלו, יותר גרוע מזה חולק עם מישהי אחרת. סתם, מספר עוד פעם, כאילו על מצוקות, הקשיים וכו', וזה מאוד נוח. יש משהו, אני לא יודע כמה מכם, יצא לכם, אני מניח שהוא בכם יצא לכם להיחשף כאילו לתנועת נוער וכו', למדריכות, דברים כאלה או לבנות, ולנהל שיחה רצינית, לא שיחה כאילו של דאווין, כן, זה, ואדם מרגיש שיותר נעים לו לדבר עם מישהי, לחלוק את עולמה הפנימי עם מישהי, בדרך כלל נאשר עם מישהו, מרגיש שזה הקשבה מסוימת, וגם בת מרגישה את זה הפוך, כן, אז אדם צריך למצוא אחד הדברים לפעמים שעלולים לקרות, טוב, עזוב את זה עכשיו. ואז מה שקורה זה שאדם מחפש מישהי אחרת לחלוק את העולם הפנימי שלו, כי הוא צריך לחלוק את מישהו את העולם הפנימי. ובת הזוג שלו, כל פעם שהוא רואה אותה, מה שהוא רואה למעשה זה לא את בת הזוג, אלא את כל הסידורים שצריך לעשות. גם היא רואה מולה את כל הסידורים שצריך לעשות. יש מחויבות, מחויבות בסיסית מאוד לאדם לקשר מתמיד. זאת אומרת, יש לי חבר שלפני שהתחתן הלך לרב פרופסור לב, זה שהקים את מכון לב, זכרונו לברכה. הוא אמר לו שלושה דברים. אמר לו, פעם בשבוע תצא עם אשתך, לפני כל שבת תקנה לפרחים, ולפני כל חג תקנה למתנות. אמר, פעם בשבוע תצא איתה, אבל לא לסידורים או למשהו. תצאו, תהיו יחד, דברו. אחר כך שאלנו אותו אם הוא עושה את זה, אז הוא אמר, אני לא חושב שפרופסור לב גם הצליח לעמוד בזה. אבל כעיקרון זאת אמירה מאוד חשובה. הזמן הזה, זה מאוד מאוד חשוב להבין את זה. זה חלק מהתשתית של אותה קהילה קיומית. זה ערכית נכון. זה לא רק שזה כדאי, זה כדאי, זה מאוד כדאי. מאוד כדאי, יש לך עוד יד ימין, למה לא תשתמש בה? אבל זה לא רק כדאי, זה חובה מוסרית. טוב, נדבר עוד בזאת השם ההמשך. טוב, איך הלך לכם בבוקר? אני מצטער שלא הייתי.